נעבור לעמוד 792 בכתבי בעל הסולם מתוך ההקדמה לתלמוד 10 הספירות, עוד קופי, עמוד 792, הקדמה לתלמוד 10 הספירות, עוד קופי, דיבור המתהיל ולפיכך. זה בטור ב', פסקה ולפיכך יש להבין. 792, הקדמה לתלמוד 10 הספירות, בתוך עוד קופי, בפסקה השנייה, ולפיכך יש להבין. איך אפשר לו, לאדם, לזכות לאהבתו יתברך, בבחינה כזו, אשר ירגיש וידע, שהשם יתברך עשה לו טובות נפלאות תמיד, מעת היוולדו ואילך, ולא עשה לו שום גרם של רע כלשהו. מעודו ולתמיד, שהיא בחינה בית של אהבה.
אמנם שאני אדם, נגיד מבוגר, כן, עם ניסיון החיים, עם התרגשויות, התפעלויות, רשימות מהחיים, התרשמויות, ואני עברתי בחיים שלי המון מצבים לא נעימים, שלא מדברים על אהבת השם אליי, אם הכל זה ממנו, אם אנחנו נעשה חשבון מה קיבלתי במשך החיים, פלוס ומינוס, אז ודאי שמינוס זה יהיה הרבה 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 יותר מהפלוס. כל הרגעים שלנו הם כולם במינוס, ביחס השלילי של החיים עלינו. כי אני כל רגע ורגע צריך לעשות מאמצים לחיות, מאמצים לשרוד. כן? כמו שהגוף שלנו, הוא כל הזמן, כל הזמן צריך ממש להיות מוכן, והוא נמצא במאבק. כן? אין סוף כל מיני חיידקים רוצים להיכנס בו ולפרק אותו, ומבפנים ומבחוץ, וכל מיני, המון, המון השפעות שליליות. ואנחנו כל הזמן, בתת הכרה, בצרת דומם צומח וחי שבאנו, ובהכרה, בדרגת המדבר שבאנו, אנושית, אנחנו כל הזמן נמצאים בשמירה, בהתנגדות, במצב שאני כל הזמן מחכה שלא יבוא מאף מקום שום גורם רע. זה החיים, זה מתוך האהבה, שאנחנו כך מתייחסים לתינוק. אז אנחנו מזמינים בו כאלה רגשות, לא, אנחנו רוצים שתרגיש טוב, שאנחנו אוהבים אותו, שאנחנו מביאים לו חום, מחזיקים אותו לידינו, קרוב. כן? זה אפשר להגיד שהבורא שהוא כל יכול והכל עושה ואין עוד מלבדו, כן? אם היה כך מתייחס אלינו, אז היינו באמת יכולים להגיד טוב ומיטיב, לרעים ולטובים, אף פעם לא גורם לי שום דבר רע, אבל אנחנו לא רואים את זה, אלא ההפך. איך אני יכול להסכים עם מה שהוא אומר? כן? שעושה לטובות נפלאות תמיד, מעת ובלדו ואילך. לא, זה ממש מוגזם. גם כן אני רואה על אנשים אחרים, שגם הם נמצאים בכאלו מצבים רעים. מי נהנה מאוד בעולם הזה? אנשים אפילו לא רוצים להוליד ילדים? כי למה? אתה עושה טובה לילד הזה? אתה כל כך אגואיסט שטוב לך קצת לשחק עם מישהו, לכן אתה מוליד אותו? ואחר כך מה? אחר כך נותן לו לחיות עוד, עוד 60, 70, 80 שנה ככה? לשרוד? אם יש לך תנאים טובים, שאתה בשפע ממש, ויכול לספק לו כל החיים יפים, טובים, אז אפשר להגיד שאתה עושה את זה מתוך אהבה. אבל אם לא, אז למה אתה מוליד? סתם מקיים את האינסטינקט שלך. אנחנו רואים שהחיים שלנו מסודרים לגמרי בצורה הפוכה מהטוב ומיטיב. הלאה.
קופה. וכדי להבין זאת, לדברי חז"ל אנו צריכים, שאמרו שהעושה תשובה מאהבה, נעשו לו הזדונות כזכויות. פירוש, שהשם יתברך לא בלבד שמוחל לו הזדונות, אלא כל זדון ועבירה שעשה, מהפך השם יתברך למצווה.
זאת אומרת, אם אנחנו מזמינים המאור המחזיר למוטף, הוא משנה אותנו, תפיסה שלנו, כלי קליטה שלנו, כתוצאה מזה הרגשה שלנו, כך שאנחנו מרגישים את עצמנו ומגלים את עצמנו שקיבלנו תמיד רק דברים טובים. ומה שהרגשנו אותם כרע, מפני שאנחנו בעצמנו היינו מקולקלים. אבל לא כלפי הבורא, שעשה לנו כל הזמן רק טוב. זה אי אפשר, אי אפשר להבין את זה כמו שזה, ברוחניות. נו, אנחנו נותנים דוגמה בדרך כלל, שזה כמו ילדים שהם גודלים, ואז הם מבינים ומצדיקים את ההורים שלחצו עליהם, צעקו עליהם, שהם ילמדו, שיהיו ילדים טובים, כי סך הכל רצו בשבילם, לילדים, לטובתם. אמנם שלחצו, ואז היה לילד פחד מהם ומההורים, והיה חושב שהם לא כל כך טובים עליו. ואחר כך, כשגודל, הוא מבין שזה לטובתו. כמו שבעל סולם נותן לנו דוגמה על בן מלך שיחזיק אותו במרתף 20 שנה, שלחין אותו כך שיוכל לתת בגיל 20, ובאמת להיות מושל במדינה, מלך במדינה, כי יש לו כבר כל ההכנות, אבל מחינוך מאוד מאוד, איך להגיד, לוחץ, קשוח, כן. ואז אנחנו יכולים כאלה לתת כאילו תירוצים שאם אני משתנה על ידי מאור מחזיר למוטף, אז אני כך רואה את העבר שלי. אבל זה לא כך. אנחנו רק נותנים את זה כאיזה מין דוגמה צולעת. כי באמת אנחנו לא מבינים איך זה קורה שאדם מגלה שאין לו עבר כמו שהיה לגמרי, אלה כלי קליטה שלא משתנים. הוא אדם חדש, הוא אדם אחר, הוא רואה לא באותם הכלים שקריים שהיו לו, אלה עכשיו במקומם, אי אפשר להסביר, עכשיו במקומם הוא תופס את המציאות בצורה אמיתית. בוא נשמע איך שהוא יגיד, אולי נמצא מלימוד.
קופסדיים. ולפיכך, אחר שזכה האדם להארת פנים, במידה כזו שכל עבירה שעשה, אפילו אותן שעבר במזיד, היא נהפכת...
עידו ההזדונות.
היא נהפכת ונעשית לו למצווה. הנה נמצא מחמת זה שסס ושמח על כל רגשי האיסורים והמכאובים המרים והטרדות המרובות שעברו עליו מעודו, מעת היותו נתון בבית הבחינות של הסתר הפנים הנ"ל. כי הם מהם שגרמו והביאו לו את כל הזדונות הללו, שנהפכו לו עתה למצוות, מסיבת הארת פניו יתברך המפליא פלאות. וכל צער וטרדה שהעבירו אותו על דעתו ונכשל בשגגות, כבאסתר האלף, או שנכשל בזדונות, כבאסתר כפול, נהפך ונעשה לו עתה לבחינת גרם והכנה רגילה לקיום מצווה, ולקבל עליה שכר גדול ונפלא לנצח. ונהפך לו על כן כל צער לשמחה גדולה וכל רעה לטובה נפלאה.
אין אפשרות באמת לתאר את זה. זאת אומרת, בכל זאת אצלנו, במוח שלנו, מתייצבת התמונה שפעם עברתי רע, ועכשיו הגעתי לטוב. ואומנם שטוב מכסה את הרע, אבל רע היה, אומנם שהרווחתי על ידו פי 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 כמה וכמה וכמה. כמו שאותו יהודי ש... אז עכשיו כן, אז בוא, תקרא הלאה.
קוף ח' וזה דומה למעשה שמספר העולם על יהודי נאמן בית אצל אדון אחד, שהיה האדון אוהבו כנפשו. וקרה פעם שהאדון נסע לדרכו והניח עסקיו ביד ממלא מקומו. והאיש הזה היה שונא ישראל. מה עשה? נטל ליהודי והלקה אותו 5 מכות בפרהסיה לעיני כולם כדי להשפילו היטב. וכאשר חזר האדון, הלך אליו היהודי וסיפר לו כל שקרה לו. ויחר אפו מאוד, ויקרא לממלא המקום, ויצווהו לתת ליהודי תכף על יד 1,000 אדומים בעד כל מכה שהלקהו. נטלם היהודי ושב לביתו. מצא אותו אשתו בוכה. אמרה לו בהרדה רבה, מה קרה לך עם האדון? סיפר לה. אמרה לו, אם כן, למה אתה בוכה? אמר לה, אני בוכה משום שלא הלקה לי אלא 5 מכות. והלוואי היה נותן לי לכל הפחות 10 מכות, כי אתה היו לי 10,000 אדומים. נמשיך עוד אחת ובזה נסיים. קופתת, והנה הוראת על הדעת, אשר אחר שזכה האדם למחילת עוונות, בדרך שהזדונות נעשו לו כזכויות, הנה אז זוכה גם כן לבוא עם השם יתברך בבחינת אהבה במדרגה הבית, אשר הנאהב לא גרם לאוהבו מעודו שום רע, ואפילו צל של רע, אלא הולך ועושה לו טובות מרובות ונפלאות מעודו ולתמיד. באופן שתשובה מאהבה והתהפכות הזדונות לזכויות באים כאחד, כדברי חז"ל הנ"ל.
אנחנו לא מסוגלים להסביר את זה, ואני לא רוצה להתעמק בזה יותר, אלא אתם תתעמקו כדי להתקרב לזה, שכשמשיגים תשובה מאהבה, שזדונות הם הופכים להיות לזכויות, מרגישים שאף פעם לא היינו במצב הרע. אנחנו, ואחר כך גם כן את כל העולם, עבור כל אחד ואחד, שצריכים להתקלל עם צער של כל העולם, שאלה גדולה, איך אני יכול לסבול את הצער של כל העולם? מה זה להתקלל? להרגיש. אם יש לי קרוב אחד וצער לו, אז אני ממש מרגיש את הצער כמוהו. אם אנחנו קרובים, דבוקים, אם אני הולך להיות דבוק עם כל המציאות, עם כל העולם, אני צריך להרגיש צער של כל העולם? הייתכן, היה אפשרי לסבול דבר כזה? אבל בלי זה אני לא יכול גם כן להרגיש את הנחמה של כל העולם. אני לא יכול לזכות לאהבה חלוטה, נצחית, שלמה. אז דברים האלה אנחנו לא מסוגלים להבין. תנסו איכשהו כמה שיותר לחשוב עליהם, מפני שבזה אנחנו בונים אצלנו בתאים רגשיים ובתאים מוחיים, בונים הכנות להבין, להרגיש, איך זה קורה ברוחניות, יבוא המאור, מזיר למוטף, ייתן לנו כלים חדשים, אנחנו אז נעבור איך זה באמת קורה. אבל מה שקורה זה שאף פעם, אף פעם לא הרגשנו מצב הרע. אבל עכשיו אני מרגיש? לא. אתה עולה למימד כזה שאתה לא שמפסיק להרגיש ולא שלא זוכר, אלא אתה משנה את הקליטה שלך, תפיסה שלך, ורואה שכל העולם הוא כולו תמיד טוב, והבורא לא גרם לאף אחד ולא גורם שום דבר רע. זה לא ניתן להסביר. אז על זה הוא אומר שעיניכם יראו ולא זר. מה רציתם מאיתנו על הקטעים האלה שהכנתם? ככה. שיהיה כקושיה. טוב, שאלות. בכל זאת ישנם. כן.
איפה אנחנו אמורים לעבור את התהליך הזה בכנס פיטר?
נו, בכנס פיטר אני לא חושב שאתה תעבור את התהליך הזה. להתקרב לפחות לגילוי הראשון, כדי להבין איך הדברים האלה יכולים להשתנות, שתסכים עם מה שבעל הסולם כותב כאן, ותבין ותרגיש שזה מציאותי, שזה קורה. כן. Ну, да, микрофон. Мы торгем.
Вот само повествование этого письма Бальсулама и существующее положение вещей получается то, что ощущение Творца как доброго, творящего добро для человека приходит в финале его жизни и существования. Вот это состояние вечного цейтнота, вот ощущение Творца, это тоже какой-то закон.
הוא אומר שמתוך הדברים של בעל הסולם, ובכלל נובע שכביכול הרגשת הבורא כטוב ומטיב, מגיע לאדם רק בסוף ימיו. וכל הדרך היא רק איזושהי... אתה לא מרגיש את זה, מהלך כל הדרך עד שאתה לא מגיע לסוף ימיך, ואז האם זה חוק כזה? או שלא?
אני לא חושב שזה כך. אנחנו ודאי שנמצאים עשרות שנים בחיפוש, אפילו שנמצאים כבר בדרך, בקבוצה, ושומעים, מצליחים לעשות, ומשתדלים לבצע, ובכל זאת זה לוקח שנים. נכון. אבל לא שזה רק בסוף החיים. זה לא סוף החיים, אנחנו לא... אסור לנו להתחשב בחיים שלנו גשמיים. האלו כמו בחיים. לא מדובר על החיים האלו, מדובר על הקיום של הרצון לקבל שלנו בתוך נקודה שממנו אנחנו מפתחים סביבו, איך להגיד, שדה או מערכת שנקראת נשמה. ועל זה אנחנו מדברים, זה החיים. חיים שלנו זה מעכשיו ועד גמר התיקון. מה הבהמה שלי תעבור לידי כמו חמור שעליו אדם או יושב, או שחמור הזה הולך ליד האדם כדי לסחוף את המטען שלו. זה עניין של החמור. אני מדבר על האדם. האדם כל הזמן צריך ללכת. אנחנו עוד לא התחלנו את החיים, עוד לא התחלנו את הדרך שלנו. כמו שזוהר אומר על החכמים שם, כן? רבי יוסף ורבי חייא נגיד, הלכו בדרך. זאת אומרת שהם הולכים במדרגות. אנחנו עוד לא נכנסנו לדרך הזאת. אנחנו נמצאים עדיין בשביל שהוא נמצא קרוב. לדרך, להדרך, לכל הסולם. אבל עדיין אנחנו לא יצאנו לכביש הזה, הרחף הגדול שמביא למטרה. ולכן אני לא מתחשב בחיים שלנו, או שלי נגיד, שבזה אני מתחיל את החיים ובזה אני גומר את החיים. אלה בינתיים, לפי דעתי, לפי הרגשתי, אני נמצא בקיום יחד עם הבהמה שלי, שהיא מלווה אותי. בסדר. מי יודע איזה הרגשת הקיום אני אקבל ברגע הבא. יהיה אחר. אבל התקדמות היא שאותו רצון לקבל שבורא ברא, הוא חייב בכל החלקים שלו להשתפר, להתאחד ולקלוט בתוכו תכונת הבורא כהשפעה חלוטה. אם היום אני מרגיש ומזהה את החיים שלי, מזדהה עם החמור, שאני כאילו נמצא בתוכו, לא הולך לידו, אני והחמור הולכים ככה יחד, אלא אני נמצא בתוך החמור, אני מרגיש את החיים שלי כחיים של חמור, ממש איך שהוא מרגיש זה החיים שלי, איך שהוא מפחד זה החיים שלי, איך שהוא שמח זה החיים שלי, לא יותר, אני לא יוצא כאילו מאורו, מגופו. אז אם ככה אני מסתכל על החיים, על הקיום, נו, אז אני כולם כבהמות נדמו כמו שכתוב. אז זה החיים. אני צריך להשתדל להעמיד את עצמי ליד החמור, וכמה שיותר לתת לעיצוב הזה, לייצור הזה שעומד ליד החמור, יותר ויותר עצמאות, שהוא לא יתלה את עצמו בחמור, אלא יתחיל לגלות את החיים ואת העולם בצורה בלתי תלותית בחמור. בסדר, יש לי גוף, וגוף הזה כך וכך מתפקד, אני צריך לתת לו כך וכך דברים. נכון, אני אתן לו. אתן לו. רק הוא צריך לסייע לי בדרכי. אני נותן לחמור פקודות לאן אנחנו זזים. ואם הוא פתאום נופל בדרך ומת, מת. אני כאדם ממשיך. טוב, אנחנו נלך לסדנה. כן? בבקשה. תתעוררו ו...